בין היתר דיברתי על מי זה היה בפעם האחרונה, על תא השאלה הזאת של ערכים מוסריים שהם לאו דווקא נובעים מהחשש מפגיעה באחר. אתם זוכרים, דיברנו קצת על הומוסקסואליות או על יחסים בתוך המשפחה, כן, עם אחות או עם אמא או משהו כזה. אכילת בשר אדם, אפשר להוסיף כל מיני דברים מהסוג הזה, שהם נתפסים עדיין, אני חושב, אצל הרבה אנשים, רוב האנשים, כמשהו שהוא בעייתי ברמה, לא יודע אם כל זה מוסרית או אנושית, אבל הם לא בהכרח כרוכים בפגיעה באחר. ובעניין הזה חשבתי שאפשר יהיה אולי באמת לקשור קצת את הדברים לפסח. יש סדרה שלמה של דברים שהם ערכים מאוד דומיננטיים בתרבות שלנו. חלקם כן נוגעים למבנה חברתי ולפגיעה באחר, אבל נדמה לי שאולי אחד מהבולטים שבהם הוא לא כזה. וזה האוטונומיה, או המימוש העצמי, חירות, וזה בעצם אוסף של מושגים קרובים לפחות, שהם, אני חושב שכן נתפסים כערך, ומצד שני הם לא קשורים לפגיעה באחר או לעזרה אליו. זאת אומרת, אם בן אדם פועל באופן אוטונומי ועצמאי, וכולי, אז בדרך כלל נוטים להעריך אותו יותר מאשר אדם שנסחף אחרי הזרם או משהו כזה. ואני לא מדבר כרגע על נסחף אחרי הזרם להרע, לא במובן הזה, אלא בעצם העובדה שהוא לא עצמאי, זאת אומרת שהוא לא אוטונומי. יש משהו ב... כן, יש... אני חושב שיש לו איזושהי תלות חזקה בפרוטסטנטיות, התזה הפרוטסטנטית של... של ובר, של מקס ובר, הסוציולוג ידוע בסוף המאה ה-19, שטען שהמצליחנות והנוירוטיות המערבית היא בעצם תוצאה של הפרוטסטנטיות, שאומנם עברה חילון, כן, עברה סקולריזציה, אבל זה עדיין אופי פרוטסטנטי. וכן, הפרוטסטנטים הרי בתיאולוגיה שלהם, כבר במאה ה-16, אני חושב, משהו כזה, קלווין ולותר וכולי, יש להם איזושהי תפיסה דטרמיניסטית שאומרת שבעצם הכל מוכתב מלמעלה על ידי הקדוש ברוך הוא, אבל הבן אדם צריך להשתדל ולהצליח, זה מוטו מאוד יסודי שם בעולם הפרוטסטנטי, כי בזה הוא איכשהו מוכיח דה פקטו שהוא מהמוצלחים, שהאלוקים אוהב אותו. זאת אומרת, הוא עוזר לו, הוא חפץ בעיקרו. ובמובן הזה, יש פה איזשהו שילוב מוזר קצת בין תפיסה דטרמיניסטית מצד אחד למחויבות להצלחה, או לפעילות כמובן, ולאקטיביות ולהצלחה מצד שני. רק שהטענה היא שאני לא בדיוק מבין את התיאולוגיה הזאת, אני לא יודע, צריך פעם לדבר עם מישהו שבאמת מאמין בדבר הזה, או מבין בדבר הזה, כי אני לא מצליח להבין איך שני הדברים האלה מתיישבים. הטענה היא שהכל בעצם דטרמיניסטי, אבל אתה אמור להצליח, כי מה זה אמור? אתה משתדל בכל כוחך להצליח, ואם תצליח זה יוכיח שאתה מאלה שהקדוש ברוך הוא חפץ בהם, מהמוצלחים, מהאהובים. זהו, אז אני לא, עוד פעם, אני לא רוצה... לא יודע, לא יודע, זהו, מין הכל תפוי והרשות נתונה כזה. אם זה רק זה, אז אני אומר, אז הביקורת שלי על הכל תפוי והרשות נתונה, כבר אמרתי אותה פה גם בהקשר היהודי, אז זה אותו דבר גם בהקשר הפרוטסטנטי. אם יש להם משהו אחר שאני לא עד הסוף מבין, כי אני לא מומחה בתחום הזה, אז יכול להיות, אני לא יודע. אבל הם חיים בתוך שניות כזאת, והרבה פעמים, יש הרבה, מאז ובר, כן, הרבה המשיכו את העניין הזה, הם טוענים שגם אחרי החילון כבר, ושאנשים לא באמת פועלים בתוך מסגרת דתית, אבל תרבותית הדבר הזה עדיין נשאר. זאת אומרת, יש משהו במצליחנות הזאת, בזה שאנחנו חייבים להתקדם, גם המחקר המדעי אגב, לא רק מצליחנות במובן הכלכלי או לא יודע, הכוחני, אלא גם הניסיון לפתח את העולם ולהגיע למחוזות ידע חדשים, גם הוא חלק מהעניין הזה. ולכן אולי יש מאוד ידוע, איך קוראים לו, מרדכי רוטנברג מהאוניברסיטה העברית, בית ספר לעבודה סוציאלית, שהוא טוען כבר בכמה ספרים הוא הוציא על זה, ויש לו תלמידים, שגם הדיאגנוסטיקה הפסיכולוגית והפסיכיאטרית בעצם מבוססת על הנחות פרוטסטנטיות. זאת אומרת שבדרך כלל אנחנו מחליטים האם בן אדם יכול לתפקד, האם בן אדם צריך טיפול או אשפוז אפילו לפעמים, על סמך הקריטריון האם הוא עצמאי, האם הוא יכול לתפקד לבד או לא. ויש לו שם ככה, טוב, זה ביקורת ששורשה יותר קדומים, אבל הוא קושר את זה לתזה הפרוטסטנטית של ובר, זה כבר פוקו. יש ביקורות עתיקות על הדיאגנוסטיקה הפסיכולוגית, עתיקות, 100-200 שנה, כן, הביקורת החדשה כמעט התחילה מזה, זה פוקו בעצם. והטענה הייתה שההחלטה מי נורמלי ומי לא נורמלי, או מי חולה ומי לא חולה, במובן הנפשי, היא החלטה ערכית תרבותית ולא החלטה קלינית, מדעית. מה?
זה ביקורת? זה נשמע לי ברור מאלה?
לא, זה ביקורת, וכשתדבר עם פסיכיאטרים ועם פסיכולוגים עד היום, הם לא יקבלו את זה.
טוב, יש...
אני שותף לביקורת הזאת, כמו שאמרתי, בהקשרים...
לא, יש
אור פה.
יש
אור
שברור שזה לא.
מה?
זה לא חברתי או...
כן, אני לא יודע, אני לא בטוח בזה. אבל לא משנה, זה רק אנקדוטה. אז אני אומר שרוטנברג הרחיב את התזה הפרוטסטנטית גם לעולם הזה של דיאגנוסטיקה פסיכולוגית.
מגיעים, ומצאים עכשיו למיין את כל הדברים בבית, לפי צבע, לפי גודל, לפי...
אוקיי, זה מה שהוא אוהב, מה הבעיה? ואני אוהב לאכול עוגת שמנת, אז מה? כל אחד מה שהוא אוהב, למה זה נקרא חולה וזה נקרא בריא?
כי זה פתאום בא לו, ואחר כך הוא טוב צופס רגע, מה הוא עושה?
ואחרי זה הוא לא, אוקיי, גם אני.
חולה לפי
אוויר. כן. בסדר, בדיוק, זה אותו דבר. גם אני אחרי כמה זמן יכול לתפוס את עצמי, מה אתה אוכל את העוגה הזאת עם השמינה? אוקיי, בסדר.
שותה פעמים חלומה. פעמים שותה.
כן, בדיוק. אז כולנו ככה, רק השאלה הייתה, מה זה העיתים שוטה הזה, מתי אנחנו מחליטים שהוא באמת חולה, ומתי זה חלק מהחיים הנורמליים שלנו, שאנחנו לפעמים חורגים. אז זה ברוך כהנה הוא תלמיד שלו, מי שמכיר, הפסיכולוג מגוש הציון, ועוד יש לו כמה תלמידים, הוא ככה, זה כבר כמעט אסכולה. בכל אופן, אבל לענייננו, אז יש... נדמה לי אחד הביטויים למצליחנות הזאת אולי בדיוק זה האוטונומיה. זאת אומרת שבן אדם מרגיש שהוא צריך לממש את עצמו, שהוא צריך לבטא את עצמו, שהוא צריך להצליח, שהוא צריך אולי להיות שונה מאחרים, זה כבר קצת חורג, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל יש משהו נדמה לי פרוטסטנטי גם בעניין הזה. ובאמת אני חושב שאנחנו היום במידה רבה חיים בתוך העניין הזה, ואני לא יודע, אני בודק את עצמי כי אני נורא מזדהה עם זה. זאת אומרת, יכול להיות שמקורות העניין הזה הם פרוטסטנטים, אבל אני חושב שאני מאוד מזדהה עם זה, אני חושב שהרבה אנשים מאוד מזדהים איתם, זה גם לא פוסל את זה שזה בא מהפרוטסטנטיות, אבל באמת אם תסתכלו אחורה, לא כל כך היה ערך כזה. במקורות שלנו נגיד, אני לא יודע עד כמה אפשר, עוד פעם אפשר למצוא הכל. אפשר למצוא מקורות לכל דבר, כמעט זה מספיק עשיר בשביל שנצליח למצוא מקור לכל מה שאני ארצה. אבל אם אתם שואלים אותי, האם צריך באמת, נגיד, האם המסר העולה מהגמרא, מספרות המחשבה של הראשונים, נגיד, וכו', זה שבן אדם צריך להיות אוטונומי ועצמאי, ו... אני לא יודע, לכל היותר יש קבלה של התופעה הזאת, זאת אומרת, אולי זה לא מגונה להיות כזה. להטיל את עצמו לעולה לציבור זה משהו אחר, נדבר על אוטונומי בתפיסות, בהשקפות, זאת אומרת, בתשובת ההתנהגות. הרב פעם
אותה שיעור כזה שפסיקת ההלכה זה לעשות מה שאתה חושב.
כן, כן, נכון.
זה אוטונומיה לגמרי.
זה אוטונומיה לגמרי, אבל אני נתתי את השיעור הזה. לא,
אבל הרב הביא שם איזה המהר"ל וכו'.
נכון, המהר"ל גם, ויש בכמה מקומות. אמרתי, אפשר למצוא מקורות לכל דבר. אתה שואל את עצמך, האם זה המיינסטרים ההלכתי היום? האם זה היה המיינסטרים ההלכתי?
לא, אבל רואים את זה בדוגמאות?
לא, אני אומר, אני כתבתי על זה, אני דיברתי, אני מזדהה עם זה לגמרי. אני ודאי חושב שזה לגיטימי. יש לזה גם מקורות אולי שמעודדים את זה. אני לא אגיד שזה האתוס, שהאתוס היהודי הבסיסי, כן, המיינסטרים היהודי. זה לא בא משם, אני חושב. זה לא בא משם. גם אצל המהר"ל, עוד פעם, אני לא יודע מאיפה זה בא. המהר"ל היה מאוד כזה, גם המהר"ל היה מאוד כזה. אבל לא יודע, זה שווה מה מחקר פעם, אם גם זה נלקח מאיזשהן השפעות.
אבל זה לפי הפרוטסטנטים, לא?
זה בערך אותה תקופה. זה בערך אותה תקופה, אני חושב. אני לא בדקתי ככה.
הקונספט הזה הוא מלותר, כאילו זה הרעיון הזה? זה לא קצת יותר מאוחר?
לא, לא, לא. זה לותר וקלווין עצמם.
הפרשת המן אומרת לך כמה שאתה עבוד, זה לא הכל מלמעלה האוכל.
אוקיי, אז הנה דוגמה. בכל אופן, בסדר, זה לגבי האוכל, אבל לגבי תפיסות עולם, והתנהגות, ופסיקת הלכה, וכל הדברים האלה. עוד פעם, יש, אפשר למצוא, אני אומר עוד פעם, זה לא... אפשר למצוא אלו ואלו דברי אלוקים חיים, ובסך הכל בן אדם כן עושה את מה שהוא חושב. אנחנו רואים פסיקות, במקומו של רבי יוסי יאכלו עוף בחלב. זאת אומרת, כן, יש מקורות שרואים שבן אדם הלך אחרת, וזה מקבל לגיטימציה אפילו, אבל זה לא חושב שזה האתוס שעליו מחנכים את האנשים, שלקראתו דוחפים את האנשים. אני לא נראה לי שזה האתוס. לכל היותר זה לגיטימי, אפשר למצוא לזה מקורות, אפשר למצוא לזה ביסוס. נדמה לי שכהכללה זה לא האתוס היהודי הבסיסי. ולכן זה מצד אחד. מצד שני, אז מה? אוקיי, כולנו מושפעים מהרבה מאוד דברים. גם חזל, אני מניח, הוא מושפעים מהרבה מאוד דברים. וכמו שחזל עשו את מה שהם חושבים, גם אנחנו אמורים לעשות מה שאנחנו חושבים. אז לכן נדמה לי שזה לא פוסל את הערך הזה. בכל אופן, בואו נדבר קצת על העניין הזה, על הערך הזה של האוטונומיה. הערך הזה של האוטונומיה הוא דוגמה, כן, לכן זה מה שהתחלתי, הוא דוגמה לדבר שנתפס היום כערך, בלי שהוא עוזר אל הזולת או נמנע מלפגוע בזולת. זה לא קשור, זה, אנחנו מודדים את הבן אדם כשלעצמו בדרך השאלה האם הוא באמת אוטונומי, האם הוא מממש את עצמו, האם הוא... עכשיו, ולכן הרבה פעמים בוא נגיד, לפני שהתרגלנו כבר שכל דבר שיש בחוץ אנחנו מוצאים לו גם את הלגיטימציה בפנים, אז הרבה פעמים התגובה הראשונית היא דווקא פסילה של הדבר הזה. איזשהו סוג של ראייה שזה כאילו זה יצר הרע. זה משהו שבא מבחוץ, תתגבר על זה. מה זאת אומרת? למה אתה צריך להיות מיוחד? למה אתה צריך להיות מקורי? למה אתה צריך להיות עצמאי? כתוב ככה, תעשה ככה, וזה הכל. מה זה ההמצאות האלה? כן, אפשר לראות את הביקורות האלה הרבה פעמים, גם היום, בוויכוחים ממש בזמן שלנו, ביחס לפמיניזם, או כל מיני דברים מן הסוג הזה, שהרבה פעמים זוכים לאיזשהן תגובות ביקורתיות, שכאילו, בסדר, אז את רוצה, אז מה? אז מה אם את רוצה? תתכופפי ותעשית מה שנכון. אתם לא משנה אם זה בכלל מה שנכון או לא, את זה לא כל כך תורכים לבדוק, אבל נניח שכן, אבל היא רוצה אחרת, אז מתחילים לשאול, כן, בסדר, אבל גם תפילין את מניחה, או גם, לא יודע מה, גם עם ציצית קטן את הולכת, או רק עם ציצית גדול את רוצה ללכת, עם תלית, כן? אולי תכי, עם ציצית קטן, כל יום, 4 כנפות, כן, הרב שר לא פעם כתב את זה, נדמה לי, שיראות את האותנטיות של הבקשות האלה, או של הדרישות הפמיניסטיות האלה. וזה דבר נורא בעייתי, כי נגיד לגברים, למשל, אף אחד לא שואל אותם, אתה בא ללמוד תורה? רגע, בבוקר התפללת בכוונה? אז מה אתה בא פה ללמוד תורה? זאת אומרת, מה, כאילו, איפה האותנטיות, איפה... בסדר, אתה רוצה, תעשה את זה.
הם לא מחויבות. הם רוצות, לא נוהגים
לה... אתה לא נוהג, והיא רוצה לנהוג, אז מה הבעיה?
אם אתה רוצה לבדוק, האם אתה רוצה את זה מתוך...
למה?
לא, מתוך רצון אמיתי או מתוך...
למה? לא רצון אמיתי. בא לה לרקוד עם תפילין על הראש. לא מתוך רצון אמיתי, אז מה? מה הבעיה? מה הבעיה? מה... אני חושב שחלק מהעניין הוא אותה נטיית נגד לביטוי האישי. זה מעבר לשמרנות במובן...
על האנלוגיה, על מה שאמרת, שהוא בא ללמוד תורה, אם התפללת על כוונה בבוקר, זה לא קשור. הוא חייב בזה והוא חייב בזה.
ומצוות קיומיות, כשתרצה לעשות, אז מה?
לא,
מצוות.
אז יבדקו אותך אם אתה עושה גם דברים אחרים.
אבל זה לא דומה.
למה מידת חסידות? לא, היא רוצה להניח תפילין. מה זאת אומרת? בכותל להניח תפילין, להתפלל במניין ולעלות לתורה. זה מה שהיא רוצה.
על הפרסיה, הרב שרון.
מה זה משנה אם זה פרסיה או לא?
כי כל מה שהם עושות, התפילין, התלית, זה בכותל שהתקשורת רואה,
שהתקשורת
רואה. בוא נראה שגם...
למה בוא נראה? לא רוצות לראות. הן רוצות רק בכותל.
לא, כמו של לימוד תורה, נגיד מה? בא לשיעור.
אני אומר, מה ההבדל? ריבונו של עולם. בלימוד תורה, אני קריאה שמה בוקר וערב, אני יוצא ידי חובה. לפי הראש. אוקיי? עכשיו אני רוצה ללמוד עוד משהו.
כי הוא רוצה, בגלל שהנפש שלו נמשכת מאוד, או שהוא עושה את זה בגלל שהוא רוצה...
אין לי מושג. אין לי מושג. כל דבר שאני עושה זה...
לעשות הכל אנטי, ותמיד אני צריך להיות הפוך, אז באמת זה מניע קלוקל. יש פה באמת...
מניע קלוקל, אבל זה גם עניין שלו. אז עניין שלו אם יש לו מניעים קלוקלים. גם לי יכול להיות שיש מניעים קלוקלים בהמות דברים, אז מה? מה זה עסק שלי? לא, לא, לא. אם בן אדם רוצה לעשות משהו שיעשה. אם אנחנו תלויים, כן, אבל אני לא מדבר על דברים שאנחנו תלויים. אני לא מדבר על מישהו ש... מה זה קבלת טריס? הוא מתפלל, היא מתפללת עם תפילים בכותל.
למה דווקא בכותל?
בעלה! למה אני הולך להגיד תהילים בכותל? כי בא לי. זה הכל. לא בא לה. ביתר הרע, זה לא בא ממקום של עבודה, היא לא מאמינה בקדוש ברוך הוא בכלל. אז מה?
כי בפרסיה...
אז מה?
לא,
לא שווה לי. מה זה שווה להילחם? למה להילחם בכלל?
כי זה כמו שמישהו הולך ערום ברחוב.
נו.
למה אתה לא?
שהוא הולך ערום ברחוב, נכון, זה מפריע.
אותו דבר פה.
למה זה מפריע? זה שהוא הולך ערום ברחוב זה מפריע, אני יודע למה זה מפריע. אבל למה זה מפריע? זה מפריע לך כי אתה חושב שזה לא בסדר. זה לא מפריע לך כי אתה רואה אישה עם תפילין וזה מעורר בך מחשבות אסורות.
זה מפריע.
אם זה מקור קדוש.
אם זה היה לא בחרסיה. איזה השאלה מפריע.
בסדר, אוקיי. אוקיי, אני חושב שיותר מפריע. בפרסיה, אבל אני אומר, עצם ההנחה שזה מפריע היא עצמה בעייתית, אני לא אומר לשאלה על מה שווה להילחם, זו עוד שאלה. למה להילחם? מה מפריע? בן אדם רוצה לעשות משהו אחר, אז מה? כי במנהגי קרקה היה כתוב שאישה לא נוגעת בספר תורה כשהיא נידה, אני לא יודע מה. בסדר, אז מה? התגובות האינסטינקטיביות האלה...
אני אגיד לך בעזמה בנקודה שבאמת נוגעת בך. זה כנראה באמת לא אכפת לך.
ברור שלא אכפת לי. מילימטר לא אכפת.
יש אנשים שהמקום הזה בעיניהם זה מקום קדוש.
למה? אבל למה?
זה משמעותי להם כי זה מקום קדוש.
מה מקום קדוש? הכותל? נו נהדר, אז באים אנשים... והבן אדם שבא עם הכיפת קרטון הלבנה על הכל, גם כן את צורקת אותו
משם? גם אני לא מתחברת לדבר הזה
קורה. מה זה כאן לא מתחברת? למה את צריכה להתחבר? הוא הולך עם הכיפה הזאת, לא את.
אבל אני מרגישה שאתה מגן על... נורא קל לך.
אבל אני רואה את
זה... ברור שנורא קל לי. אבל זה מתח.
לא נוגע לך.
ברור, ברור, אבל אני שואל למה שזה ייגע.
כן, אני רואה את זה לגמרי אחרת מפה. אני רואה את זה אחרת לגמרי. אני רואה את זה כאילו שאני מחר יבוא ואני אגיד, אני רוצה להיות כהן. סליחה, זאת גברת וזו אישה. ויש לה את המצוות שלה, ויש לה את המנהגים שנבנו בה. המנהגים זה חלק כאילו מתקבל בתוך העם כהלכה.
בסדר, נו.
עכשיו, אני רוצה להיות כהן, מה זה מפריע
למישהו? עם ישראל מלא באנשים שנוסעים ברכב בשבת, מעשנים, מחללים את השבת, עושים הכל. באה אישה שרוצה להניח תפילין בכותל. אז זה נגד מנהגי ישראל, אנחנו נעשה איזה מלחמת חורמה. ונביא בשביל זה את המשטרה שתחלל שבת כדי שאנחנו נטפל באנשים האלה. לא, סתם אני אומר, אני רק אומר את זה עליך סיפורתי, זה לא נעשה בשבת.
אתה רוצה להניח תפילין
בגד ים.
אבל המנהגים הפכו
לתפילין
בגד ים. זה היה מפריע לי. מפריע לי לראות את זה.
זאת נקודה מפה.
אבל שאלה למה? אני מבין שזה מפריע.
כנראה הגבול שלו נמצא
מקום. אני מבין, אבל מה הקשר? בגד ים? לא, זה לא שאותה שאלה. להניח תפילין עם בגד ים זה דבר בעייתי מצד עצמו. אישה שתניח תפילין זה שום בעיה. אין שום בעיה בזה.
ללכת מה שנקרא נגד מיינסטרים. אז לכן
מיינסטרים
מתנגד, הוא שומע
את זה. כן, זה בהגדרה. אז הרבה פעמים יש את ערבוב התחומים הזה של... השאלה אם אני מסתכל, מאיזה זווית אני מסתכל. וזה הרבה פעמים מתערבב, זה אני אומר את זה רק בסוגריים, זה לא קשור לנושא שלנו. זה כמו, אני יודע מה, עלייה להר הבית. בסדר, עלייה להר הבית, נגיד עלייה פרובוקטיבית להר הבית, לא סתם מישהו שרוצה לעלות, ממש, נגיד שיש, לא יודע בדיוק, אני לא מספיק מתמצא שם בעניינים האלה, שמעוררת מאומות שם אצל הערבים, בסדר? אז אנשים אומרים, כאילו, מה אתה פוגע ברגשותיהם וכו'. עכשיו שם, נדמה לי אני מניח שהרבה מהיושבים, שלום הציבור, הכל נכון, אבל שלום הציבור זה לא שיקול שמחמתו לא תהיה לי ביקורת על הערבים שמשתוללים שם. נכון? זאת אומרת, אני יכול להגיד, תראה, אלה משוגעים, אתם לא יודע מה, אלימים, יעשו כמה דברים. אוקיי, אל תעשה דברים שהכניסו אותנו לצרות, שכן, הטיפש, החכם לא נכנס לטיפש הפיקח, לא נכנס לצרות שהחכם יכול לצאת מהם. אבל ברור שזה לא קשור לשאלה אם יש לי ביקורת על הערבים שמשתוללים שם, ועל האלימות שלהם, וזה שצריך לטפל בזה, נכון? עכשיו גם פה אותו דבר, יכול להיות שאני יכול להגיד להם, תראו, אל תטריסו ואל תעשו צרות, כי יש שם איזה אוסף אינדיאנים, זה נורא מפריע להם. אוקיי, אני מדבר עכשיו בכותל, לא בהר הבית. אז זה יכול להיות מצד אחד נכון, אבל מצד שני, הביקורת על אלה שזה מפריע להם, היא ביקורת שעומדת בעינה, זה שני דברים לחלוטין שונים. ואנחנו הרבה פעמים מערבבים את שתי זוויות המבט האלה. להם זה מפריע, מה זה מפריע? אני מדבר על... הביקורת שלי היא על זה שזה מפריע להם, זו שאלה למה זה מפריע.
זה מפריע כי זה בא להטריס.
אז מה? אבל זה בא להטריס בגלל שאלה הרגשות, אחרת למה זה מפריס?
אם היה
את זה לא מפריע, אז זה בסדר, אז הייתי בודק את הרגשות האלה.
יכול להיות שאם לא היו מגיבים ולא עושים כלום,
יכול להיות.
ברור שזה לא היה.
מי יכול להיות שיהיו טוענות רבניות?
אוקיי.
מי יכול להיות?
אוקיי.
זה לא יום בבית דבר.
אוקיי.
זה חושב
שזה הלכה.
אבל זה גם מגיע לך. טוענות רבניות
הם לא יכולים. על מנהגים שהשתרשו בעם ישראל בלי סוף, בלי סוף, המציאו את האור, ככה שכתוב בספרים, אור, עוד לא היה את המילה שעון, והחליפו שעון, אור, לבתי כנסת, היה זה כמעט אריגות, ורק שהרב נפטר, החליפו את השעון, מי צריך באמצע התפילה לדעת מה זה היה גבאי תהיר את האנשים.
גם על זה יש לי, אתה בא ביקורת, מה השאלה?
רגע, הנגות היו דברים שהפכו להלכה.
על זה אני מדבר.
הבן שלי היום מחזב ושאל אותי איך אבא שלי נהג בעניין כזה בגלל נקודה שאני כבר לא מיליון אחוז אותנטי, כי הוא מסתכל על זה בצורה הלכתית. עכשיו, תפילין לאישה או דברים כאלה זה הנגות שהשתרשו בעם ישראל, וכל המנהגים האלה הפכו להלכה.
אוקיי,
עובדה, עובדה שנקראו היבות בשביל להעביר את הבמה קדימה או
אחורה. אבל גם לא
להעביר. ואלה נקראו רפורמים, ואלה נקראו אותו.
אבל גם לא להעביר איך בשבת זאת הלכה.
על מיקום הבמה עוד מטר קדימה, עוד מטר אחורה.
בסדר, אני מכיר את כל הדברים האלה. נו, כולם היו משוגעים תמיד, אז מה זה אומר? אז זה אומר שגם אנחנו צריכים להיות משוגעים, מה זה קשור?
אז אני מצווה את זה כאילו שאני רוצה להיות כהן, לא רגשות. זה הלכות.
אבל לא, בסדר, גם אין איסור לשים את הבמה, גם אין איסור לשים את הבמה קדימה, הוא אומר. בסדר, אין איסור, אבל זה משיגז. נכון, נכון, זה משנה. טוב, אבל בואו, אנחנו נכנסים ל...
זה לא קריאה שיהיה
ניסוי. למה איזה איסור?
מה הסיבה שאתה עושה
את
זה? אם אתה עושה את זה כדי
להיראות
כמו
הרציפי, בוא נגיד, ברמת האיסור הזאת אני אמצא לך 100,000 תירוצים. זה לא מתחיל ולא נגמר באיסור.
במתה רבנים, הרב קוק והרונפל שהגיעו לזירון, הם באו רצו להזמין אותם לדבר בבית כנסת, והם סירבו. הם שמו שם את הבמה ו...
כן, אני מבין, זה הרגישות שהוא דיבר עליה, אני יודע. אבל זה לא בגלל האיסור. זה לא קשור לאיסור. ובגלל שזה רפורמי וזה מזכיר את המצרים וזה...
אני
אמצא את
סבבית המילה, אני לא בגלל הרבית המילה לא דוגמה. מה התשובה של הרבית שמסכנים את הגרם? זה אינייה.
איך שמסכנים את הגרם אני לא לגמרי בשורה?
חיים זונפל זה היה אבא של האבא של המקור איתם. הוא קרא לרבי מגור ששתיים מהיין של הרב קוק לא לחינם הלך העורב אצל הזרזיר עד רב אצל אברהם אז רב קוק הלך אצל הרב אצל הרב הרב במיגור גם קראו לו אברהם הלך אברהם אצל אברהם שאתה עוד מיינו יהיה נפק
הוא היה במקרה, זה לא דוגמה.
הוא לא אמר את זה.
כן,
הוא אמר את זה, אני אתן לך צילוף. אני אתן לך צילוף.
הוא אמר את זה.
הוא אמר את זה. לא.
זה את האיש.
עוד שאתה מיינו, יין את זה.
טוב, בואו נתקדם רגע הלאה. אני קראתי
את האיש על החומה אולי שלוש פעמים, הלוך חזור. ויש גם צילום של הפשקווילים. צילום!
אבל אתה יודע, הפשקווילים, הקשר בינם לבין האמת, אם הוא די מפוקפק. אני לא יודע עד כמה זה ברור שהרב זוננפלד אמר דברים כאלה, אני לא בטוח. לא בטוח. טוב, לא משנה, זה דיון אחר. בכל אופן, מה שאני... זה רק כל דוגמאות, אין טעם להיכנס במסגרת הזאת לדוגמאות האלה, לעוד שבוא נגיד, האוטונומיה זה לא ערך יהודי נורא בסיסי.
זה לא נכנס לערך של חירות? מה? האוטונומיה,
חירות
וחירות, זה בכל זאת ערך...
לא
מרכזי,
לא, לא, אוקיי, אז אנחנו מגיע עכשיו לחג הפסח, לחירות, איזה ערך מרכזי יש פה, בסדר, אנחנו חוגגים, ליל הסדר, אנחנו מסיבים את צד שמאל, זה החירות שלנו. אבל מה, החירות אני מכוון כצורת חיים, כצורת חשיבה, לא בטוח שזה ערך יהודי נורא בסיסי, לא, לא, לא חושב ככה.
חירות? למה אתה מובן שלא
יש
חירות?
לא להיות,
זה
לא
חירות. חירות המובן שלא להיות כפות.
כן, בסדר, כופים במובן מה? של ריבונות לאומית אתה מתכוון?
גם אישית,
שהאיסור על עבדות. איסור על עבדות, נכון? עבדי הם ולא עבדים לעבדים.
נכון שזה חירות של היום, כי שם זה חירות של...
חירות שלילית. חירות שלילית, לא חירות חיובית, מה ששייב ארלין. אבל אני אומר עוד פעם, אני לא מדבר כרגע על מקורות, אמרתי, מקורות אפשר להביא להכל. אני שואל את השאלה, מה, איך מתנהל היהודי המיינסטרימי? מה בחיים שלו נוטל חלק? האם דבר כזה זה באמת ערך מרכזי, בסיס יסודי, באתוס היהודי? אני בספק רב.
מה,
להיות
חופשי בארצנו?
כן, להיות חופשי בארצנו זה כן.
ברמה האישית אתה מדבר.
מה?
ברמה האישית בעיקר.
ולא מה? ולא הלאומית. כולם רוצים להיות בני חורין, כן, ברמה הלאומית. השאלה מה עושים בשביל זה? העובדה שכשמישהו עשה משהו בשביל העניין הזה, הוא בדרך כלל יצא נגד הממסד הרבני.
לא, מה אתה אומר?
גם בלהיות עם חופשי בארצנו.
לא, אבל לא, אבל לך, הרב, מה שאתה אומר זה כבר מה שנכנס ליהדות אחרי שכל המרידות שהיו הסתיימו בזה שהעם היהודי כמעט הושמד, אז למדו לקח
של
הלאומות. לא, ברור, אבל מה אכפת לי עכשיו איך זה נכנס? אני אומר, בפועל, אתה רואה שזה לא האתוס שהתפתח כאן. אני לא אומר, היו עוד דברים, ויש מקורות, והיו מרידות, הכל נכון, אבל...
חירות זה חירות.
מה?
חירות, אני לא רוצה לקום בבוקר.
נו.
זה חירות או שזה...
לא יודע, יכול להיות שכן, אין לי מושג, אתה יודע למה אתה עושה את זה, מכל מיני סיבות, אוקיי. פה אני מוכן להיכנס
את השאלה,
למה אתה עושה את זה. אוקיי, מוכן לקבל את זה.
אני אעיין.
זה חזל.
כי אני
אכן.
טוב, בכל אופן... כן, זהו, אז אני רוצה טיפה גם לדבר על זה היום. אני חושב שדיברתי על זה בהקשרים השונים פה. אני לא... אני אעשה את זה בקצרה. אז זה כמובן מביא אותנו לפסח, כן? בכל זאת, פסח, נגיד, אם יש מקור בסיסי שבו אנחנו יכולים לראות את החירות, כן, במסורת שלנו, זה פסח. עכשיו בפסח, כשיוצאים מעבדות לחירות, אז עוד פעם, אם אני מנסה לבחון את זה במשקפיים של ימינו, אז במשקפיים של ימינו, החירות בדרך כלל נתפסת כשמירה של הפרט על הטריטוריה שלו מול הקולקטיב. כן, הרבה פעמים חירות נצמדת ל... כן, חירות הפרט, כן, זאת אומרת, איזושהי תפיסה שיש לפרט איזשהו מעמד שהוא לא מוכנים שהוא ירמס בפני הקולקטיב. קולקטיב כלשהו, קולקטיב אידיאולוגי, קולקטיב לאומי, קולקטיב כזה או אחר. יש גם כמובן חופש או חירות של הקולקטיב עצמו, אוקיי. אבל אני אומר, היום בטח בהקשר המערבי יותר נגיד, אז החירות הרבה פעמים נתפסת כמשהו שהוא... התמודדות של הפרט מול הקולקטיב שהוא חלק ממנו.
זה גם פרט אחד מול פרט אחר, הילדים לעומת ההורים, אנשים לעומת הגברים, זה לא...
נכון. אני מסכים, לא אמרתי זה רק זה, אבל זה מתקשר כן לאינדיבידואליזם, נקרא לזה כך.
אבל לא רק.
בסדר, בין השאר. בין השאר. זאת אומרת, לאינדיבידואליזם זה מתקשר באיזושהי צורה, ובמובן הזה... יש משהו בפסח שהוא קצת הפוך לתפיסה הזאת של חירות. ושבפסח, כי המהר"ל מדבר על זה, ובסך הכל זה כמעט עובדה היסטורית, שהיציאת מצרים, או מצרים, ואחרי זה היציאה ממצרים, היא בסך הכל ההפיכה של עם ישראל לקולקטיב. לא רק שהיא ההפיכה שלו לקולקטיב, אלא לקולקטיב שמחויב למערכת ערכית, נורמטיבית, מאוד מאוד מפורטת, מאוד מאוד מחייבת. ובמובן הזה, יש פה משהו שהוא קצת נראה ההפך מיציאה לחירות. אז נכון שהיינו משועבדים לפרעה ועשו עבודה והכל נכון, אבל במובן הערכי לפחות, נגיד במשקפיים של היום, יש פה כמה סממנים שלא כל כך מתיישבים עם ראייה של הדבר הזה כיציאה מעבדות לחירות. זאת אומרת, אתה בעצם הופך לחלק מהקולקטיב, מקבל על עצמך עול מצוות, זאת אומרת, אתה כבר מחויב למערכת ערכים שלא אתה קבעת אותה, ובמובן הזה...
זה חלק בפסח?
מה? היציאת מצרים היא יציאה, ודאי הם ולא עבדים לעבדים, זאת אומרת, כדי לקבל מתן תורה, ששלח את עמי ויעבדוני.
עול מצוות זה בשבוע, השאלה אם אין כאילו מעמד ביניים שבין פסח לשבוע.
לא, אבל החירות היא כמובן לא היציאה למעמד הביניים, ואחרי זה אנחנו מבלים על זה שחזרנו חזרה למצב של עבדות. אלא זה שלב ביניים בדרך למתן תורה. מה זאת אומרת? היציאה מעבדות לחירות זה עבדי הם ולא עבדים לעבדים.
קולקטיב
באבו כניסה לארץ. מה? כן, אני מדבר על כל על התהליך של יציאת מצרים, אני לא מדבר על מה שקרה בתשבב ניסן. מדבר על התהליך.
היום הזה נהיית לעם.
כן.
פרשת ניצבים. היום הזה נהיית לעם.
אבל זה קרה לנו עם.
אה?
למה?
היום יש הרבה שהזהות היהודית שלהם זה את מי היטלר רצח. הרבה פעמים הצוררים קובעים עבורנו את הזהות שלנו. אוקיי, יש פה באמת נקודה, אני פשוט עכשיו ביקשו ממני לכתוב איזשהו מאמר על זהות יהודית, אז זה ככה גם טיפה התעסקתי עם זה, או בעצם הסברתי למה אין שום טעם להתעסק עם זה, ואמרתי, והגדרתי שם שיש הבדל בדרך כלל, לא, בעם ישראל זה ויכוח, בדרך כלל יש הבדל בין זהות לאומית לזהות דתית. זהות לאומית זה משהו שכמובן מאוד קשה להגדרה, וכן, שלמה זנד, מי המציא את העם היהודי, כן, בונה על העמימות הזאת של המושג של זהות לאומית, והוא לא כרוך בדרך כלל באיזה שהם ערכים משותפים, מחייבים. אני בלגי כי אני בלגי, זאת אומרת, זה לא אומר שאני צריך להתנהג באופן א' או באופן ב', זאת אומרת, אני פשוט כזה. כן, לא משנה. לא, דווקא בארצות הברית זה לא ככה. דווקא בארצות הברית יש מערכת ערכית מאוד חזקה.
לא, אני לא מבלגיה, אני פשוט טוב את בלגיה, היא לא דוגמה טוב.
יכול להיות.
הם בחיפוש אחרי
זהות. אוקיי, אז אם ככה, אז לא בחרתי דוגמה טובה.
אבל לא ככה, אבל
אני.
עוד פעם, גם אם בחיפוש אחרי זהות, אני לא יודע עד כמה, זה תגיד לי אתה, אני לא יודע. השאלה עד כמה בלגי מרגיש בעיה עם עצמו בזה שהוא לא מממש את הערכים הבלגיים? יש דבר כזה? בלגי שמתלבט לגבי עצמו, האם הוא מממש את הערכים הבלגיים? הבלגיים באופן ייחודי, להבדיל מהולנדים, שוודים. לא, זה ברור. זה משהו אחר. אני מדבר על ערכים, לא על זהות אתנית. אני מדבר על ערכים. ברור, יש מריבות על עצמאות ועל מריבות בין קבוצות באוכלוסייה, זה יש בכל מקום. אבל אני מדבר על שפות, גם שפה היא לא ערך. זהו, זהו. יש פה... כן, לא משנה.
זאת טעות היסטורית, בוא נעבור להולנד.
לא, לא, אני אומר שגם בבלגיה אני לא בטוח, עוד פעם, אני לא מכיר, אבל גם בבלגיה אני לא בטוח עד כמה אתה מדבר על סט של ערכים שאנשים מרגישים שהם מחויבים להם מעצם היותם בלגים. ושמישהו אחר למשל לא אמור לעשות אותם, כי זה רק בלגי. ברור שכל הרבה אנשים מרגישים שהם מחויבים לערכים של, לא יודע, דמוקרטיה, או של שלום, או של כל מיני המון דברים, אבל זה לא קשור לבלגיה. זאת אומרת, אני גם בלגי, אבל חוץ מזה אני גם מחויב לכל הערכים האלה, כמו כל אחד בעולם. השאלה אם יש מישהו שאומר, הזהות הזאת מחייבת אותי למערכת ערכית מסוימת.
מה זה, אני יודע שבזמני בצרפת, מי שלא היה לו, למשל, החוג שלו בבית קפה הקבוע, כן? אז הוא לא עוזר, כן?
בסדר.
אני חוויתי את
זה. זה הכל...
בסדר, אז מה זה ערך צופתי?
זה פסיכולוגיה, זה מה שאני אומר, אין.
זהו, זהו.
אין. זו פסיכולוגיה, אני לא מדבר על זהות במובן הפסיכולוגי, זה יש להרבה אנשים, אבל אני מדבר זהות במובן הערכי, שיש סט של נורמות שמגדירות את הקולקטיב הלאומי הזה, הוא מחויב אליהם, ומי שלא עושה את זה הוא לא שייך, או שהוא לא בסדר, לא בסדר במובן שהוא לא בלגי, לא שהוא לא בסדר ושהוא רוצח הוא בן אדם רע, אלא כי הוא לא בלגי, זאת אומרת, אתה מבין זה? או לא צרפתי.
שלעולם, בקוס הזאת שבו הוא מביא לך את הקפה, בעולם לא היה שום סוג אחר של משקה. זה מנוגד לערכים ולתרבות שלו. בטח לא מרק ולא מי, אפילו לא מצבולה, אפילו לא מים. אז עכשיו זה גם כאן איזשהו מוכיחות לערך.
אני לא מספיק בקיא בשטויות האלה, אבל אני בספק. אני בספק האם בן אדם יתייחס למי שחורג מההתנהלות הזאת כמישהו שהוא לא בסדר. הוא יתייחס אליו כאדם פשוט, או כאדם לא תרבותי אולי, או כאדם... אבל הוא לא בסדר? זאת אומרת, זה ערך מחייב במובן...
זה זה בעיניהם.
אה?
להיות תרבותי, להיות צרפתי, באמת, צרפתים אמיתיים,
זה ברור, אבל לא, עוד פעם.
זה כל השאר, מבחנים.
אבל זאת תרבות במובן... אבל זאת זהות במובן פסיכולוגי. אני מדבר על זהות במובן ערכי. זהות במובן ערכי, הכוונה שזה קובע את הנכון ולא נכון לעשות. לא במובן של... זאת התרבות שלנו, ככה אנחנו מרגישים, אני אוכל עם סכין מפה ומזלג מפה, ומי שישים את זה ההפך, הוא פשוט אדם לא תרבותי.
אבל במדינות אין דבר כזה.
נכון.
מדינות זה רק להגן על המדינה.
נכון, זה מה שאני אומר, זהות לאומית.
אתה מסביר את זה לאור זה שפה, היסטוריה משותפת.
מוצא, כן. נכון.
מוצא.
נכון, נכון. זה מה שאני אומר.
עכשיו, אבל אתם יהודים זה לא ככה.
אז רגע, ליהודים אני מגיע עוד רגע, אבל אני אומר, אם אנחנו מדברים על זהות לאומית, זהות לאומית זה באמת לא משהו שאמור לכבול אותי, במובן מסוים, בגלל שזהות לאומית היא לא מבוססת תכנים. זה לא תוצאה של תכנים, זהות לאומית זה שפה, טריטוריה, וכן, בדיוק, ותרבות כזו או אחר, זה הכל.
אבל זה הרבה מאוד קשור איך מקבלים אותך. זאת אומרת, יהודי סאטמר בארצות הברית, זה הפעם הראשונה שזה קורה איזה 2,000 שנה, הוא מרגיש ונחשב לאמריקאי, כמו הסיני השכן שלו. באירופה זה לא עובד ככה.
בסדר.
כן? אז זה מאוד
משנה. לא, אני לא יודע. יש איזה השלכות, וזה תחושה פסיכולוגית שונה, אבל זה עדיין לא אותו דבר כמו זהות דתית. זהות דתית וזהות לאומית הן שונות במובן הזה, שזהות דתית קובעת עבורך, זה קולקטיב שקובע עבורך מה נכון ולא נכון לעשות, לחשוב וכדומה. איך להתנהג? זהות לאומית... זה לא משהו שאמור לעסוק בנושאים האלה. עכשיו אני אומר עוד פעם, זאת הכללה, ואפשר, יש נימוסים כאלה, ואת הקפה עושים ככה, עושים אחרת, אבל...
ברקזון והמלצר ואת הקפה שלי, זה לא אותה צרפת.
זה אמירה. זה לא נכון שזה לא אותה צרפת. זה לא נכון, הוא לא יגיד שהוא לא צרפתי. תגיד, הוא לא במעמד התרבותי האמיתי, אוקיי?
להסתכל בתוך צרפתיות, כן? זה דיוקים מאוד מדויקים בשפה ובהגדרות.
לא, אבל לא טוב אני אומר. אבל ברקסון לא יגיד שמי שלא מדייק בה, לא מגיעות לו זכויות אזרח, נכון? אני מניח. זה לא, יש הבדל בין להגיד, תראה, אתה צרפתי טיפוסי. אתה צרפתי, לא יודע, מהרמה האינטלקטואלית הגבוהה או התרבותית הגבוהה. זה, יש מעמדות. אז הרבה פעמים בסלנג קוראים לזה זה צרפתי אמיתי. אבל הוא לא מתכוון לזה שזה באמת זה צרפתי ואחר הוא לא צרפתי. הוא מתכוון להגיד שזה תמציתה היפה של הצרפתיות אולי. זה לא אותו דבר. זה לא, זה עולם אחר לגמרי מאשר זהות דתית. זהות דתית, מי שלא מחויב, נגיד בתפיסה המקובלת, לפני ההמצאות החדשות, מי שלא מחויב למערכת המצוות, הוא לא שייך לזהות הזאת. זה הכל. זה לא עניין שהוא מעולה יותר ומעולה פחות. הוא לא במשחק. אני לא מדבר על מעמד הלכתי, עוד פעם, מעמד הלכתי נקבע לפי אימא והתגיירות, אה?
וגם מישהו לא דבר צרפתית ולא נוהג מנהגים צרפתיים.
נכון, ולכן שמה זה באמת... לא, לא בטוח, לא בטוח בכלל, וזה גם לא ערכים.
יש הבחנה בין לאום
ואזרחות?
יש הבחנה בין לאום
ואזרחות? יש הבחנה, בטח יש הבחנה. פה בישראל, יש אנשים שהם לא מהלאום היהודי, יש להם אזרחות ישראלית, זאת אומרת, זה בהרבה מקומות.
אני לא יודע אם יהודים זה לא...
בדרך כלל מקובל לחשוב שכן, יהדות זה לא, כתוב תעודת זהות לאום יהודי, גם לאום יהודי, יש גם לאום יהודי, כן נכון, אז אני אומר, טוב עוד פעם, כל דוגמה כזאת לוקחת אותנו לוויכוחים, מה שאני בעצם רוצה לומר זה שזהות דתית במהותה היא משהו שונה מאשר זהות לאומית, כי זהות דתית זה זהות שהיא מבוססת תכנים, וזהות לאומית ביסודה לא מבוססת תכנים. זאת אומרת, יש מאפיינים שנוצרו, יש כמובן, יש תחושות פסיכולוגיות כאלה אחרות. זאת לא זהות שמבוססת תכנים. אז זה אומר שאם אני יוצא, אם אני יוצר זהות לאומית, אז אני יכול להישאר בן חורין במבט להפך. אולי אפילו השאיפה של בני חורין זה לייצר זהות לאומית אמיתית. אבל זהות דתית... זה משהו שבמובנים רבים נתפס כסתירה לחופש של האדם, כיוון שזה בעצם יוצר איזושהי מחויבות, הקולקטיב או האידיאולוגיה או הערכים המשותפים מחייבים אותך, וגם אם אתה רוצה לעשות אחרת, אתה, המחויבות שלך לא קולקטיב, בעצם אומרת שאתה צריך להיכנע.
זה לא לזה, מחייבים אותך, לא כפויים עליך.
אוקיי, אז אני אגיע עוד רגע לחירות וחופש האלה.
אם אני רוצה להיות יהודי או אני רוצה להיות נוצרי, אני לא יכול להחליט אני נוצרי. יש להם תהליך, מטבילים אותך, אותו דבר באסלאם, זה כל, אתה לא...
בזהות לאומית זה ככה, מה זה לא? אזרחות, לא יודע, זהות לאומית.
אז זה מה שאני אומר, אתה אומר שיש הבדל ביניהם. מבחינה רבית, הדת לא מחייבת, אני כדי להיות בדת מסוימת, אני צריך לבוא תהליך מסוים. אני לא צריך לקיים את ה...
לא, אמרתי עוד פעם, אני לא טוען שמי שנולד לאם יהודיה ולא מקיים מצוות הוא לא יהודי. אבל מה שאני טוען זה שהוא לא נתפס כמישהו שיש לו זהות יהודית עד לפני לא הרבה שנים. לא נתפס כמישהו שיש לו זהות יהודית, הוא יהודי. הגדרה הלכתית, הגדרה היא הגדרה ביולוגית. זאת אומרת, כמעט, חוץ מגיור.
מה הקשר בין הרב לבין התופעה ההולכת ומתרחבת של הלייטים? הלייטים בחוגים שלנו. יש תופעה כזאת ויש להם מעמד היום, יש להם זהות.
מה זה אומר?
שניכם דתיים.
נכון. גם רפורמים, אני אגיד לך יותר מזה, רפורמים, מה למה אתה הולך ללייטים? עדיין זאת זהות יהודית. שבסך הכל היא מסתובבת סביב, או קונסרבטיבים, רפורמים זה כבר יש כל מיני גוונים, מסתובבת סביב העולם של מחויבות דתית הלכתית. עכשיו יש ויכוחים פרשניים, מה נכלל בזה, מה לא נכלל בזה. בסדר, אני לא נכנס לשאלות של ויכוחים, זה חוזר לברקסון.
הלייט בהגדרה הוא לא מחויב.
לא, 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 זה לקחת את זה רחוק מדי.
הוא לא מחויב באופן מלא.
כן, נכון, הוא מחויב פחות, או שהוא מחויב לפחות מצוות, או פחות מחויב למצוות, אבל עדיין זה כבר ניואנסים, יש המון, אתה יכול ליצור רצף של רמות של מחויבות. בגדול, זהות דתית זו זהות שיסודה במחויבות לערכים. זהות לאומית לא קשורה למחויבות לערכים. אגב, ארצות הברית היא תופעה חריגה בעניין הזה, למרות שגם שם, עוד פעם, אף אחד לא יגיד שאתה לא אמריקאי אם אתה לא מחויב לערכים, אבל זאת מדינה שקמה על ערכים, בצורה הכי ברורה שיש, זאת אומרת, להבדיל מכמעט כל מדינה אחרת. זאת אומרת, יש שם, זה מאוד, למרות שזה נתפס כמעט מילת גנאי אצל אנשים אמריקאי, יש שם משהו מאוד, מאוד חזק, מאוד...
כי כמה, זה לא היה
תקציב פרשיוני. נכון, נכון. נכון.
וגם,
לא, כן, והקימה אותה גם ועדה של אנשים עם שיעור קומה. סך הכל, תשמע, יש שם, זה ראוי להערכה רבה.
אתה לא יכול להתאריך,
אבל גם בצרפת יש...
היא קמה, הרפובליקה קמה, כן. המהפכה הצרפתית, כן. בכל אופן...
לא נתנו חופש לאינדיאנים.
בסדר, לא אמרתי שהם צדיקים, אבל אמרתי שהם קמו על ערכים. זה שני דברים שונים.
ואינדיאני שנשאר לפי דתו ולפי עבודת האלילים שלו, הוא חופשי, הוא בן חורים, או שהוא...
לא, הוא לא זה ולא, זה וגם...
הוא רוצה להיות, הוא רוצה ללכת עם נוצות בשבוע.
וגם...
אז הוא עבד
לדעת
שלו, הוא
בן חורים, שיכול... גם הדמוס היווני שיצר את הדמוקרטיה, גם הוא היה ל10% שהיה להם זכות הצבעה. משאר ה90% שלא היה להם זכות הצבעה, ישבו בצד. אבל זה הרס הדמוקרטיה. ככה זה מתפתח, לאט לאט. לא אמרתי שכולם צדיקים, גם אנחנו לא צדיקים כנראה לגמרי. בסדר, אבל זה כמה לערכים, אי אפשר להכחיש את זה. כולל הדמוס היווני, גם. בכל אופן, אז...
היום שמעתי במקרה שוושינגטון בנאום שלו, שהוא חיפשו סמל, הוא ואדם וכל החברה האלה, ובחרו בקריאת ים סוף וביציאת...
כן, כל תנ"ך שם, זה פוריטנים. כולם היו שם פוריטנים נוצרים.
תנגוד, תסתכל בדולר. שזה הם לוקחים רק כך. אין הצבאי.
טרסט זה, כן, זה תרתי משמע כמובן. טוב, בכל אופן... אז היציאה הזאת מעבדות לחירות במצרים, מצד אחד זה הפך למין אתוס כזה של יציאה מעבדות לחירות וכולי, למה? בגלל שתפסו את זה כהיווצרות של זהות לאומית. ובאמת זהות לאומית זה לא משהו שסותר את החירות של הפרט, אלא אולי להפך, כי חלק מהזהות של הפרט זה היותו פרט בתוך לאום. הלאום לא משעבד אותו, הלאום הוא מבטא עוד חלק מאישיותו. אבל כשאתה מדבר על יצירת זהות דתית, ביצירת זהות דתית יש משהו שכן סותר את את החופש. זאת אומרת, לקרוא לזה יציאה לחירות זה קצת בעייתי, או טעון הסבר. לכן באמת, נגיד, כחלק מהחופש, מאידיית החופש ששוררת היום, יש גם את ניפוץ האידיאולוגיות. ניפוץ האידיאולוגיות נתפס כהמשך של הדרישה לחופש, לא כמשהו שהוא מין נהנתנות במובן השלילי ושלא רוצים יותר אידיאולוגיות ורוצים לעשות מה שבא לנו. זה אולי נכון פסיכולוגית, אבל לפחות בניסוח המפורש זה לא מוצא כך. בניסוח המפורש זה המימוש של החופש, המימוש של החופש שאני לא מוכן להיות חלק מאידיאולוגיה. אידיאולוגיה במהותה זה משהו שכובל את הפרט, כי הוא דורש ממנו להקריב משלו למען לא יודע מה, הקולקטיב, האידיאולוגי, הדתי, זה או אחר. עכשיו פה באמת אני מגיע למה שדיברתי עליו, על החופש והחירות. כן, רבי יהודה לוי הרי אומר, עבדי הזמן, עבדי עבדים, עבד השם הוא לבדו חופשי. וזה, כן, במבט ראשון זה נתפס כמו איזושהי אמירה אורווליאנית. אני תמיד ככה, הרבה שנים, התחושה שלי הייתה כשקראתי את זה, שזה נורא מעצבן אותי המשפט הזה. כי זה כמו אורוול, כן, שהוא אומר שהבורות היא, המלחמה היא שלום, החירות היא עבדות והבערות היא כוח. מכירים את האמירות האלה? אם תחזור על זה מספיק זמן, אז כולם יתרגלו וגם ישתכנעו. בסופו של דבר, מה זאת אומרת עבד השם הוא לבדו חופשי? אז הרב קוק כמובן מסביר שזה עצמך, פנימי, ואני לא יודע מה
כל מיני דברים. קשבי מסביר את זה מאוד יפה. קשבי. הוא מסביר את זה מאוד יפה.
כן, שמה?
מה?
שמה?
הפסיכולוג.
כן, ידע.
אוקיי?
נו.
שעצם שבחופש טוטלי הבן אדם הוא לא חופשי, ושיש לו יותר מדי אופציות, צריך מחויבות, אז...
זה מפריע, לא שאתה לא חופשי, זה מפריע לך, עודף חופש יכול להפריע, אבל זה לא אומר שעודף חופש הוא לא...
והוא מנסה להחזיר את...
טוב, אני...
זה אנרכיזם,
אנרכיזם, אנרכיזם, זה הביטוי המזוקק ביותר לשאיפת החופש, נכון? אגב, אנרכיזם, נגיד, היום זה נתפס כמו משהו כמילת גנאי, אבל האנרכיסטים הראשונים היו אנשים מאוד אידיאליסטים, שבעצם הם לחמו למען ערכים, הם אנשים ש...
שלמה הסיגו.
בסדר, זה דיון אחר, אני אומר עוד פעם. אנחנו תמיד חכמים יותר אחרי שדברים קורים, אבל במקור זה אנשים ש...
כשדברנו על בחירה, אמרנו שהכל... אז אין בחירה. הכל פתוח לך, אז אין לך בשביל בחירה.
כן, לא, זה אני רוצה...
חופש
בחירה עם... לזה אני רוצה להגיע עכשיו. המכתם הזה, כן, של רבי יהודה הלוי, נדמה לי שבאמת הוא, אני חושב לפחות, שהוא מתכוון למושג קצת שונה מאשר מושג החופש, וזה מה שאמרתי, שאני לא זוכר מתי דיברתי על זה, שהבחנתי בין חופש לחירות. חופש זה היעדר מגבלות. והאתוס, התחלתי מהפרוטסטנטיות, כן, האתוס המערבי הזה, הדוגל בחופש, בעצם רואה את החופש כמסעת נפש, לא רק במובן של יותר נוח לי ככה, אלא במובן שזה ערך להיות חופשי. בסדר? זה האנרכיזם, למשל, הוא הביטוי לזה. ולכן האנרכיזם גם יצא נגד המשטר המדינתי, נגד מבנים לאומיים, ושכל אלה נתפסים כמדכאים את החופש של האדם הפרטי. חופש, חופשי זה להיות לגמרי לבד, כן, ככה כמאמר המשורר. אז חופשי זה לגמרי לבד, כן. אז המושג, אני חושב שפה יש איזושהי טעות קונספטואלית בראייה של החופש כערך, כי חופש, חתירה לחופש יכולה להיות ערך, אבל החופש לראות בו ערך, נדמה לי שזו טעות מושגית, זה לא שאלה של ויכוח, אם אני מתווכח, זו טעות מושגית, כי חופש זה מצב. מצב הוא אף פעם לא ערך. מצב, או שיש לך חופש או שאין לך חופש. או שיש עליך מגבלות או שאין עליך מגבלות. מה זה קשור לערך? ערך זה משהו שאני אמור לממש אותו, לפעול למענו, אבל מצב הוא אף פעם לא ערך. מה שמביא אנשים, אני חושב, לחשוב על החופש כערך, זה העובדה, או לא העובדה, אלא הנורמה, ששלילת חופש לא מוצדקת ממישהו, זה מעשה אסור. כשאני שולל חופש ממישהו, כשאין איזה הצדקה, זאת פעולה לא מוסרית. אז לכאורה, הנגזרת המתבקשת היא, שחופש זה ערך. אבל כאן הדוגמה, נדמה לי, שמיד עולה, זה כסף. לקחת כסף ממישהו באופן לא מוצדק, זה איסור מוסרי, גם משפטי וגם מוסרי. נכון? האם להיות בעלים על כסף זה ערך?
לפי הפרוטסטנטים כן.
אולי. אבל אני אומר... בסדר, אני... די ברור שזה לא נכון. להיות בעלים על כסף זה לא ערך. להיות בעלים על כסף זה יכול לאפשר לך לעשות דברים יפים, דברים חשובים, אבל עצם הבעלות על כסף היא לא ערך. היא טובה מאוד. היא נעים להיות בעלים על הרבה כסף.
כסף זה ניירות.
אז... אז מה בעצם המסקנה? המסקנה היא שכסף הרי הוא לא ערך, הוא נכס. להיות בעלים על כסף זה נכס. יש לי זכות מסוימת, אבל לא רוצה לוותר עליה, כי זה נעים לי איתה. מי שיקח...
חתירה לכסף זה יכול להיות ערך. חתירה לכסף זה יכול להיות ערך.
זה ערך.
זה לא ערך.
לא, זה ערך. אולי אם זה טוב או לא טוב, זו שאלה אחרת. אבל זה ערך. זאת פעולה לשם מטרה מסוימת שבן אדם מציב לעצמו. זו בחירה של אדם בכיוון, באיך לחיות. אפשר לגנות ואפשר לשבח, לא משנה. אבל לפחות קטגוריאלית אפשר להתייחס לדבר הזה כערך. חיובי או שלילי. אבל להיות בעלים על כסף זה מצב. או שיש לי כסף או שאין לי כסף. אז הכסף הוא נכס, הוא לא ערך. זה לא אומר שאם אני שולל אותו, זאת לא פעולה אסורה. זאת אומרת, לקחת נכס של מישהו באופן לא מוצדק, זאת פעולה אסורה. אוקיי? אותו דבר זה חופש. מישהו שנמצא, מישהו שהוא חופשי או ברמת חופש מסוימת, אין מישהו חופשי לגמרי, אבל ברמת חופש מסוימת, אז זה נכס שיש לו. כמו שיש לך נכס של כסף, יש לך נכס של חופש. לשלול למישהו את החופש, זאת פעולה אסורה. אם אין לך הצדקה לזה. אז העובדה של לשלול את החופש זאת פעולה אסורה לא אומרת שחופש הוא ערך. כי גם לשלול נכס ששייך למישהו כדין זאת פעולה אסורה. ולכן נדמה לי שיותר נכון לומר על חופש שהוא נכס, הוא לא ערך. עכשיו, זה שאני נלחם בשביל חופש של אחרים, זה בהחלט ערך. במובן הזה, שאני רוצה לדאוג לאנשים שיהיה להם כסף, גם זה יכול להיות ערך. קומוניזם זה ערך. אפשר עוד פעם להגיד טוב או לא טוב, אבל זה ערך. אני נלחם בשביל שלאנשים אחרים יהיו אמצעי ייצור, או אמצעי מחיה. אוקיי? אז אותו דבר אני יכול להילחם בשביל שהאנשים יהיה חופש. אבל להיות חופשי זה מצב, זה לא ערך, זה לא, זה נכס. המושג המקביל, שאני חושב שאפשר לדבר עליו בשדה הערכי, זה חירות. עוד פעם, אני לא נכנס לסמנטיקה, אני מגדיר עכשיו. זאת אומרת, אפשר לפעמים משתמשים במילה חופש כדי לתאר את המושג הזה, אבל בעצם אני אקרא לו כאן חירות, להבדיל מחופש. כשחירות פירושה פעולה עצמאית שלי בתוך המגבלות. אז כשיש מערכת מגבלות שמוטלת עליי, ואני בכל זאת מחליט לפעול באופן עצמאי, לא נכנע להם או מתמרן בתוכן, או כן, מוצא לעצמי את הדרך הנכונה מבחינתי, אז אני בן חורין. זה המושג של חירות. ואני חושב שהערך... אם אפשר לדבר על ערך בהקשרים האלה, זה לא על חופש, אלא על חירות. זאת אומרת, להיות בן חורין זה ערך, להיות חופשי זה מצב. פשוט נכס, זה לא ערך, זה דבר שלילי גם כמובן, זה לא... זה פשוט נכס, זה טוב, זה נכס, זה טוב מאוד.
יכולו להיות גם נחורים במצרים, זה יפה.
נכון, נכון.
ואם לוקחים ממך את החופש, אז זה שוב נהפך ל...
היה קשה. לקחת את החופש זאת עבירה.
בחברה דמוקרטית, פתאום בדיקטטור. אז החופש שוב נהפך לערך?
השאיפה לחופש. יכול להיות. למרות שעוד פעם, השאיפה לחופש שלי, אני לא חושב שהיא ערך. זה שאיפה לנכס, אל תיקח לי את הנכס שלי. אם אני נלחם בשביל החופש של אחרים, אולי זה ערך. היום נלחם בשביל החופש שלי, זה כמו שמישהו בא לקחת לי את הכסף. להגן על הכסף שלי זה ערך? זה לא ערך, זו זכותי לעשות את זה. לא רוצה שיקח לי את הכסף, כי זה הנכס שלי. אבל להגיד שלהילחם על הכסף שלי זה ערך? לא, אני לא חושב ככה.
למה אתה משפט עם כסף?
כי לדעתי חופש וכסף זה אותו דבר. מבחינה מושגית, לא שזה אותו דבר, אלא... זאת אומרת, התפקוד המושגי של זה הוא אותו דבר, זה לא בשדה של ערכים, זה בשדה של הנכסים.
כמו אותו הרב ששאל בשואה את השאלה. הוא רוצה להיות בית חורים, לקבל הלכה ו...
מה?
כמו אחד השיעורים שהרב הזכיר את הרב ששאל בגטו...
הרב גיברלטר.
כן, את השאלה ההלכתית. הוא רצה להיות בן חורים, למרות שהוא היה עבד בגטו.
נכון. אז המושג, המושג אני חושב שנכון יותר לשייך אותו לדיון ערכי.
השבוע שמענו הרצאה של שפן בילביץ' הסן ציון. תראה, כל מה שעבר עליו בכלא, הוא היה איזה 11 שנים בכלא, וזה לא היה מסוג. הוא אמר, בשביל חלב, הוא לקח שם סיכונים, לעשות צוות פסח, וגן פור, גן שם, וזה. אבל בסוף, אני הייתי בן חורין, ולא עשו לו שני. זה בדיוק.
כן, נכון.
הוא אומר, אני הייתי בן חורין. הוא היה הרבה פחות חופשי, כמובן, הוא היה חופשי כמעט לגמרי.
נכון.
ובתוך המגבלות שהיו לו, הוא בחר לעשות דברים, לעלות במעלה הגבעה.
כן. ויקטור פרנקל, כן, התיאורים שלו על, על מה שקורה במחנות, זה בדיוק תיאורים שבאנם שמצליח להיות בן חורין בתוך עולם שהוא עמוס מגבלות בצורה מטורפת. זאת אומרת, שאין פחות, אין פחות חופשי ממנו. אבל הוא בן חורין אמיתי לגמרי. הוא אמיתי לגמרי בגלל שהוא במסגרת המגבלות הנתונות, הוא מתנהל כמו שהוא חושב שנכון להתנהל. זאת אומרת, להיות בן חורין אין פירושו להיות... לא תחת מגבלות. לא תחת מגבלות זה להיות חופשי. להיות בן חורין פירושו זה לעשות את מה שאני מאמין בו במגבלות הנתונות. ויש איזושהי אנטי-אנלוגיה בין החופש והחירות. כמו שאמרתי קודם, שלקחת את החופש זאת פעולה אסורה. לשלול חופש ממישהו זאת פעולה אסורה. לשלול חירות ממישהו כמעט אי אפשר. אתה יכול יותר, יכול להוסיף עליו עוד מגבלות, עוד מגבלות, אבל אם הוא בן חורין אמיתי...
רק לחזק יותר ראשית.
בדיוק. אז הוא בן חורין, אז הוא יכול להיות בן חורין גם תחת המגבלות כמעט הקשות ביותר. עד שכמובן אתה מגיע למצב שבו...
במובן מסוים זה...
אז הוא יותר
אפילו. כל שיהיו לו יותר מגבלות,
הוא יכול יותר.
יש לו יותר פוטנציאל להיות בן חורין.
נכון.
ומה זה בא לידי ביטוי? אם אתה לוקח מישהו ואתה קונה אותו בתוך תא...
ומה הוא חושב? ואיך הוא מתייחס לזה?
רק במה שהוא חושב?
למשל, שם הוא כבר לגמרי מובל. אבל עדיין, באיך להתייחס לזה יש לו את החופש?
רק בזה, אבל זה רק עכשיו תתישה.
אבל זה לא רק. זה חירות ענקית.
הוא מוצא את העיניים והוא מרגיש שהוא
בעיה. זה חירות ענקית, בגלל שלהפך, אם אתה מצליח לשמור על החירות הזאת במערכת כל כך מוגבלת, אז אתה יותר בן חורין משל מישהו שמצליח לשמור את החירות במקום שהוא פחות מוגבל. לכן, לא רק שהיעדר מגבלות לא דרוש לחירות, אלא לפעמים אפילו דרושות המגבלות כדי שתוכל להיות בן חורין. אבל אם אין לך מגבלות, אם אתה לא פועל בתוך מגבלות, אז אתה לא יכול להיות בן חורין. ככל שיש לך יותר מגבלות, אתה יכול, לפחות כפוטנציאלית, להיות יותר בן חורין. עכשיו, התמונה הזאת היא פשטנית קצת, כי ברור שככל שאני יותר עבד, אני נכנס גם למנטליות של עבד. זאת אומרת, אני פחות נוטה להיות גם בן חורין. יש משהו במגבלות שגם לפעמים משתלט על ה... על הנפש של האדם, לא רק, לא רק מגביל אותו, זה נכון.
זה מה שעלה בני ישראל במצרים.
מה? כן, זה נכון. אבל אני אומר, ברמה העקרונית, העובדה שיש עליך מגבלות, היא כשלעצמה לא אומרת שום דבר במובן הערכי. היא רק אומרת שזה מצבך, עכשיו, זאת נקודת המוצא שלך. עכשיו אתה יכול להתחיל לדבר. אז בקיצור, חופש הוא לא ערך אלא נכס, שלילתו היא פעולה אסורה. חירות היא ערך, ושלילתה היא כמעט בלתי אפשרית. זאת אומרת, אי אפשר לשלול אותה. זה בעצם, אני חושב, האנטי-אנלוגיה בין שני המושגים האלה. עכשיו, כשמסתכלים על יציאת מצרים במשקפיים האלה, אז פה צריך קצת דיון יותר עדין. כי אם אני מסתכל על זה כיציאה מעבדי פרעה לעבדי הקדוש ברוך הוא, אז אני לכאורה נכנס לזהות, כמו שאמרתי קודם, זהות דתית, לסוג של שיעבוד שמחייב אותי, שמגביל את את הפעולות שלי, שמכתיב לי מה נכון ומה לא נכון, ובמובן הזה אני לא יוצא לחופשי. אבל השאלה האם לא נכון לומר שאני יוצא להיות בן חורין. אז אני לא יודע אם זה חייב להיות שאני יוצא להיות בן חורין, אבל לפחות יכול להיות שאני יוצא להיות בן חורין.
אתה קיבלת נכס וקיבלת את הקלות.
מה?
אתה קיבלת את הנכס כשיצאנו ממצרים, קיבלת את הנכס.
אחרי, עד שהגעתי לקדוש ברוך
הוא. ואתה הגבלת את...
אז זהו, לגבי הגבלת החירות, זה בדיוק הנקודה העדינה שאני רוצה לדבר עליה. קיבלנו איזשהו סט של הערכים שעכשיו הוא מחייב אותנו, זה כבר זהות דתית, לא רק זהות לאומית. הזהות הזאת מכתיבה כמובן אסור ומותר, מגבילה אותנו בהמון הקשרים. אבל מה זאת אומרת מגבילה אותנו? היא לא מגבילה בשום מובן אמיתי. אני עדיין יכול לעשות מה שאני רוצה, אני יכול לחלל שבת, לאכול חזיר, לעשות הכל. אני רק יודע שזה אסור. יש עולם הבא גם וכו'. עקרונית, אני יודע שזה אסור. זה מה שאני יודע, זה לא הגבלה במובן שלא מאפשר לי לעשות את זה. זה הגבלה במובן שהיא אומרת לי מה נכון ומה לא נכון.
זה גם שלא אני קבעתי.
בדיוק. ולא אני זה שקבע האם זה נכון או לא נכון.
זה נורא קשה לי לעמוד מול עצמי.
אבל עכשיו כאן אנחנו מגיעים לדיון שדיברנו
על... אם אני מזהה עם המטרה, כאילו, אז אני חייבת גם להתיישר ליישר כך.
אוקיי.
ואז זה כן מגביל.
אז השאלה אם אני מזדהה או לא. בסדר, אבל אני אומר, במקום, הרי המערכת של המצוות מחייבת, המערכת של המצוות מחייבת את היהודי בלי קשר להזדהות שלו. זאת אומרת, לפחות זאת התפיסה המקובלת בהלכה. אז המצוות האלה הן לא מגבלות באמת במובן של שלילת חופש, אלא הן מכתיבות לי נכון ולא נכון. אבל כאן אנחנו נכנסים לעוד נקודה שגם עליה דיברתי, לא זוכר כבר מתי.
אם אני מקושש
והורגים
אותי, אז מה...
לא, במקום, במסגרת שבה יש גם מוסדות אכיפה, ברור שזה לא רק עולם הבא, זה גם עולם הזה. אני מסכים, אבל נגיד בעולם שלנו לפחות, שפה זה באמת אין לך סנקציה מיידית על היותך עבריין דתי.
לא, גם פעם, אבל באותם תחומים שבהם לא הייתה אכיפה, כלומר.
כן, זה עולם הבא, אתה יכול לדבר או משהו כזה, בסדר, יש מחירים, זה נכון. כן, נכון, נכון. אבל אני אומר, התחושה הזאת שזה לא אני זה שקובע את הנכון והלא נכון, היא הרבה פעמים מלווה את האנטגוניזם הזה, את התחושה שאין לנו פה בעצם חופש או חירות אמיתית, אבל זה ודאי לא נכון, זה ודאי טעות, בגלל ש... על זה דיברנו כשדיברנו על ההוכחות לקיומו של אלוקים שם עם המוסר, מי קובע את הערכים. התחושה שיש לאנשים, הבאתי את ארי אלון אני חושב אז, אם אני זוכר נכון, ארי הבן של השופט אלון, כן, המגיד החילוני, שהוא מדבר על האדם הרבני והאדם הריבוני, כן, שהאדם הרבני זה זה שההלכה קובעת לו את האסור והמותר, והאדם הריבוני זה מי שקובע לעצמו את האסור והמותר. ויש תחושה כזאת בעולם שאדם חופשי זה אדם שקובע לעצמו את האסור והמותר.
אבל אני קבעתי לעצמי שההלכה היא תקבע לי. אני אבל קבעתי לעצמי שההלכה
תקבע לי. לא בדיוק קובעת על עצמך, זה בהר סיני הוא נכפה עליך הר כגיגית.
אבל אין לי כבר אבא, אני קבעתי שאני רוצה את ההלכה.
אתה לא קבעת
שאתה... אסור לי לקבוע את זה?
לא, אתה קבעת שאתה רוצה, אבל לא קבעת שאתה חייב. אתה חייב, כי היה מעמד הר סיני וחייבו אותך. אני יודע, קוק מסביר לנו שבתוך תוכנו אנחנו באמת, באמת, באמת רוצים, זה הרצון האותנטי שלנו. טוב, אם זה שכנע מישהו אז בסדר, אבל בפועל...
קופים אותו עד שיומר רוצה.
כן, קופים אותו עד שיומר רוצה. אז ההנחה פה היא שבשביל להיות אדם חופשי, אדם ריבוני, אתה אמור להיות המחוקק של עצמך, מי שקובע את האסור והמותר עבור עצמך. אבל פה זה, אני חושב שזה באמת עוד פעם טעות. בגלל שדיברנו קודם על בן חורין, בן חורין פירושו מה אתה עושה בהינתן מגבלות מסוימות שבתוכן אתה פועל. אבל המגבלות האלה הן לא מגבלות שאתה קובע אותן. יותר מזה, אם יהיה מישהו שהוא בן חורין אמיתי, הוא מחליט לרצוח במקום שבו אסור לרצוח. אז הוא באמת בן חורין, אבל זאת חירות בעייתית. זאת חירות בעייתית למה? כי הוא חוקק לעצמו את החוק שמבחינתו מותר או רצוי לרצוח. ונדמה לי שבדרך כלל אנחנו לא תופסים ככה את את האדם האידיאלי. זאת אומרת, אדם אידיאלי זה מישהו שהוא בן חורין לממש ערכים נכונים, לא הערכים שהוא מחליט עליהם, אלא את הערכים המוסריים שלא אתה מחליט עליהם, אפילו אם אתה תחליט הפוך, אתה צריך לעשות אותם. לכן האדם הריבוני הזה זאת פיקציה שאני לא ממש מקבל אותה, גם ברמה המושגית. כיוון שזו טעות לחשוב שאתה צריך לחוקק את, את הנכון והלא נכון לעצמך. אתה צריך לממש אותם בתחת המגבלות שבהן אתה נמצא, אבל לעשות את מה שבאמת נכון. ומה באמת נכון לא אתה קובע, אלא המוסר יהיה אשר יהיה מקורו, לא משנה, אפילו כאדם חילוני. אבל המוסר אמור לקבוע מה נכון ומה לא נכון. אז בעולם הדתי יש לך עוד נורמות, לא רק את המוסר, יש לך גם את הנורמות ההלכתיות. אז העובדה שזה נקבע לך מבחוץ, לא אומרת שאתה לא בן חורין, היא לא נוגעת בכלל בשאלה אם אתה בן חורין או לא. זה פשוט טעות. ואני חושב שזה מה שרבי יהודה הלוי מתכוון כשהוא אומר עבד השם הוא לבדו חופשי. עבד השם הוא לבדו חופשי, הכוונה שאחרי שיש לך סט של ערכים של נכון ולא נכון, עכשיו אתה נמדד האם אתה בן חורין או לא, איך לממש אותם או האם לממש אותם. אבל בעולם שבו אין ערכים, וכאן זה מתקשר למה שאמרת קודם בשם כספי אולי, בעולם שאין ערכים בכלל, יכול להיות שאתה חופשי, אין לך מגבלות. אבל אין שום משמעות לחירות שלך. כן, הבאתי את הדוגמה הזאת של הבחירות של שוויץ וסוריה, וכן, כן, הבחירות בשוויץ, אתה חופשי לגמרי, אין בעיה, רק שום דבר לא תלוי בזה. בסדר, אז לכן זה...
אתה לא יכול לדעת שבאמת זה חירות שלך.
מה?
באמת אתה עכשיו בוחר מחירות.
טוב, זה אף אחד מאיתנו אף פעם לא יכול לדעת, אני חושב. עד כמה זה אותנטי באמת ממני, מה שאני עושה.
אם אתה כפוף לחוקים, לזה שהם לא עשה כבר, אתה יודע?
אז מה, עדיין?
אני עושה אותם כי אני כפוף.
נו, לא בגלל שזה אני, אז לך, בגלל שזה כפוף. נו, אז עוד פעם, זאת הבעיה.
לא, אני בוחר להיות כפוף לחוקים.
מי אמר? אולי את הולכת להיות כפוף לחוקים, כמו כל החבר'ה. מה? לא רואה למה זה משנה. אף פעם לא יכולה לדעת עד כמה באמת, זאת באמת החלטה נקייה שלך, בלי השפעות מסביב. אני לא חושב שמישהו יכול לדעת את זה בוודאות. אבל יש פה נקודה נוספת שאני חושב שבכל זאת חשוב להוסיף אותה. עד עכשיו תיארתי קריקטורה של חירות. כי בעצם אמרתי, יש סט של ערכים נתונים, מוכתבים לנו מלמעלה, והחירות שלי זה בשאלה האם לקיים אותם במסגרת המגבלות שבהן אני פועל. אבל אני רוצה לטעון שיש עוד מושג של חירות, או אפילו מושג יותר מרחיק לכת של חירות, וזה השאלה איך ומה אתה בוחר לקיים, באיזה צורה, בדיוק, מה אומרת, איך אתה מפרש את ההלכה או את המערכת הנורמטיבית שבתוכה אתה פועל. כי התמונה שתיארתי עד עכשיו זה כאילו שההלכה זה איזשהו קורפוס נתון. הוא אומר, יש נתונים, מה אסור, מה מותר, זהו. אתה עכשיו נמצא בתוך המסגרת הזאת, ובוא נראה אם אתה עושה את זה או לא. אבל יש משהו בחירות, וכאן אני אומר שזה באמת חירות, שאני לא יודע עד כמה היא אותנטית, אני חוזר לנקודה שבה פתחתי, עד כמה זאת באמת תפיסה ככה יהודית, אותנטית, האתוס היהודי הבסיסי. אבל אני חושב שהיום לפחות הרבה, אני ודאי מזדהה עם זה, אני חושב שהרבה אנשים מזדהים זה היום, ולא מעניין אותי כרגע מה מקור העניין. יש משהו בשאלה האם אתה אותנטי באיך אתה עושה את זה, או מה מבחינתך אומרת המערכת הזאת. גם פה יש פרשנויות שונות, יש בחירות שונות איך לפרש, איך לנהוג, איך ליישם את הערכים האלה, מה הם אומרים, איך למשקל אותם אחד מול השני. זאת לא מערכת סגורה. במערכת הסגורה הזאת, במערכת הלא סגורה הזאת, יש עוד מימד של חירות, לא רק האם לקיים או לא לקיים, אלא את מה לקיים. עכשיו, כאן צריך נורא להיזהר, בגלל שהגבול בין חירות וחופש בנקודה הזאת הוא מאוד דק. זאת אומרת, אתה יכול להיות בעצם חופשי, לא בן חורין. תחליט, מה שאתה רוצה אתה מקיים, מה שאתה לא רוצה אתה לא מקיים. זה לא נחשב, זה לא חוקי. לא חוקי, הכוונה, זה לא בן חורין. אז זה חופשי. אתה מחליט לבד, מה? אתה אותה מחוקק לעצמך בעצם. אני לא מדבר על זה. אני מדבר על בן חורין במובן, אתה מחויב לגמרי למערכת. ברגע שיתברר לך מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך, זה מה שאתה תעשה. השאלה, מה הוא רוצה? ואז אתה נוקט בטכניקות פרשניות, בשיקול דעת, אתה מכניס את הערכים השונים שאתה מאמין בהם וכו', ומגיע למסקנה מה המערכת הזאת באמת אומרת, לא מה אני רוצה לעשות. אלא מה באמת הקדוש ברוך הוא דורש ממני, והשאלה מה קורה כשאני מחליט שהמערכת הזאת אומרת לי לעשות משהו ששאר האנשים אומרים שזה לא נכון. שזה לא מה שהמערכת אומרת. חירות שהוא מעבר להאם לקיים את המערכת או לא, אלא האם באמת להשתחרר מהמערכת הכובלת החיובית, במערכת שעולה לי כן להיות מחויב.
אתה
מערכת שקובלת לבחור וכאלה, ובכיווני חשיבה כאלה. הרבה פעמים אתה גבול דווקא לבחור במשהו שיש לך אינטרס.
זה מחזיר אותי לשאלה הקודמת שלך, אף פעם
יש לך ידעת. אז אתה חייב להיות מחויב. אני כל הזמן נזכרת שמשה הוא אחד בשולי גלימתו של הקדוש ברוך הוא. אתה צריך להיאחז במישהו כדי להמשיך.
בסדר, אני נאחז במישהו, אני נאחז. במקורות שהגיעו אליי, בפוסקים, בגמרא, בתורה, ואני מגיע לאיזושהי מסקנה פרק מסוימת. אם אני הגעתי למסקנה...
היא בתוך הגבול, אז היא בסדר.
אבל אני מחליט ש... אני הגעתי למסקנה הזאת, אז היא בתוך הגבול. אבל אחרים אומרים שזה מחוץ לגבול, אז מה אני אמור לעשות עכשיו? אז פה זאת שאלה, עוד פעם, אם אני אומר, נכון, זה מחוץ לגבול, אבל לא מעניין אותי, אני מחליט מה שאני עושה, פש. אבל אני מדבר על מושג של חירות שהוא יותר עדין. זאת אומרת, החירות... לקבוע את הערכים לא במובן הניהיליסטי של ארי אלון שאני מחוקק לעצמי מה נכון ומה לא נכון, אלא במובן האמיתי, זאת אומרת לנסות ולזהות מה באמת המערכת הערכית החיצונית הזאת שהיא לא מקורה ממני, מה באמת היא אומרת לדעתי, ואם זה מה שהיא אומרת לדעתי אז אני מחויב לזה, וגם אם כל האחרים אומרים ההפך שאני טועה ואני כופר בעיקר ואני לא יודע מה, כל מיני דברים אחרים בשם ערכים נשגבים, לא דווקא בהם מובנים כוחניים, אתה כופר, אתה אפיקורס, אתה אסור לעשות, זה נגד מסורת אבותינו, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. כאן יש עוד מושג של להיות בן חורי. עכשיו זה, כמו שאמרתי קודם, כבר יכול להיות מושג פרוטסטנטי יותר. אני לא יודע עד כמה זה...
זה מאוד קשה, כי אתה צריך חברי עבודה לנטרל מהשיקולים האלה את הרצונות...
זה נכון, אבל מצד שני... זה נכון, אבל מצד שני, אתה יודע, גם ללכת...
אבל הכל פסקל אחד כך, הכל פסקל.
גם ללכת עם הזרם, גם ללכת עם הזרם אתה לא יודע מאיפה זה בא. אז זה לא אומר, לא יותר לנטרל את ה... אבל גם ללכת עם הזרם צריך.
הכל פוסק.
כי גם מי שהולך עם הזרם, הרבה פעמים הוא עושה את זה סתם כי זה נוח ונעים, כי ככה הוא רגיל. לא בגלל שזה באמת משהו מאמין בו. אז לכן אני לא חושב שזה נכון להפנות דווקא אל המהפכן, או דווקא אל החריג. כל אחד. את לא יכולה אף פעם לדעת עד כמה באמת זה אותנטי, עד כמה באמת אתה נקי פה, אתה עובד נקי פה. אנחנו כולנו בני אדם. אז אנחנו יכולים לנסות לנקות עד כמה שאפשר. אבל בסופו של דבר אין דיין אלא מה שאין עברות. וזה מושג של חירות שהוא יותר עדין. ואמרתי, על זה כתבתי את המאמר ההוא, אני מסיים במה שאתה פתחת בעצם, שבאמת יש לזה לפחות לגיטימציה בעולם ההלכתי, להגיד שזה האתוס המרכזי, או שככה מחנכים אותנו מאז ומעולם, אני חושב שזה יהיה מופרז. אבל הדבר הזה בהחלט יש לו לגיטימציה בעולם ההלכתי, וחשוב... חשוב לשים אותו על השולחן.
לפי היהדות, לפי היהדות, לפי קצת זוהר שני, אז החופש, החירות, לעשות את רצון הקדוש ברוך הוא, מוביל לחופש. משחרר מעבדות. לכן...
זה מה שהביודה יביא אומר.
ולכן הוא נתן להם במדבר את המן, כי על המן לא היה את הכללה בזעת הפך תוכן לכם, להראות להם שאם עושים את רצון השם, גם מביאים לחופש הטוטלי, גם לא תהיה את הכללה.
טוב, אבל השאלה היא עוד פעם, מה המשמעות שאם עושים את רצון השם מגיעים לחופש? באיזה מובן? מה זאת אומרת?
מה יש יותר סיכוי?
אתה תהיה יותר מגיע.
מה יקרה? אתה יודע שמה יקרה?
תהיה אמיתית.
אוקיי, זה השאלה.
אני אשאל את זה. רגע, אבל אין שאלה. יש שאלה
לך, אל תתגודדו? כן, לא תתגודדו.
נו, אז מה? אז אתה פורש, אתה מחליט...
לא, זאת גם הלכה. זאת גם הלכה. אז צריך להתחשב גם בהלכה הזאת, שבוחרים את הדרך. ונכון, במקום שבו מדובר במעשה ציבורי, בהקשרים המסוימים האלה, צריך לקחת בחשבון גם את זה. ולפעמים בן אדם צריך לוותר על מה שהוא חושב שהוא נכון, זה כמו הדרשות הר"ן. דרשות הר"ן אומר, בן אדם שיודע שהסנהדרין טועה. כן? עכשיו, נגיד לפי התפיסה שהחטא מזיק לנשמה, כן? מטנף את הנשמה. אז מה הוא אשם? מטמטם את הנפש. אז מה הוא אשם? הוא יודע שהם טועים, יש לו תסור. יש מצוות לא תסור, ובגלל שהם טועים ויש לא תסור, אז הוא צריך לטמטם את נפשו. אז הוא אומר שלעבור הלא תסור, זה גם מטמטם את הנפש. זאת אומרת, חלק מההלכה, הלא תסור הוא גם חלק מההלכה, לא רק הדיון הנכון מאוד. אני לא חושב שהבן אדם פועל בוואקום או בחלל ריק, ודאי שלא. בן אדם צריך לקחת בחשבון גם את השיקולים האלה, ואחרי שהוא לקח בחשבון גם את השיקולים האלה, עכשיו הוא מקבל את ההחלטה שלו. טוב, שיהיה חג...